אותנו, אפשר להעביר את זה בין האנשים. בשבוע שעבר דיברנו על שמעון הצדיק ועל ההרגשה שהייתה לו לפני פטירתו, ואני רוצה להמשיך היום בסיפור נוסף שאולי הוא מוכר יותר וידוע יותר. אני חושב שהוא קשה יותר גם להבנה ולעניין, ומתוכו ננסה, להבין מה קורה ומה מתרחש כאן. בדף המקורות שלפנינו, יש לנו פה אחד היהודים החשובים שעזר לי לבצע אותו, יותר נכון, אני עזרתי לו לבצע את זה, השתדלתי להפריע מה שפחות. אז הגמרא היא בלמ"ח עמוד א' אצלנו, והגמרא מספרת סיפור. עכשיו, הסיפור הזה יש לו 5 גרסאות, ואם אנחנו עוברים על בזריזות על דף המקורות, אז המשנה במסכת מידות מספרת לנו על שערי בית שני, ואומרת המשנה, כל השערים שהיו שם נשתנו להיות של זהב. הווה אומר, כשחזרו מגלות בבל והתחילו לבנות את הבית השני, אז חלק מן האנשים תרמו כל מיני חפצים וכל מיני דברים, ואי אפשר היה לעשות את הדברים בצורה הכי מפוארת ומשובחת. אז למשל, רצו לעשות חלון מסוג עץ מסוים, עשו אותו מסוג עץ פשוט יותר, וכשהשאירו, כשיכלו, החליפו את זה ועשו את זה בצורה יותר טובה. אז אומרת המשנה, כל השערים, היו 10 שערים, כל השערים שהיו שם נשתנו להיות של זהב, חוץ משער ניקנור, מפני שנעשה בהם נס, ויש אומרים מפני שנחושתן מצהיב. זאת אומרת, נעשה בהם נס בשערים הללו, ולכן לא רצו להחליף אותם, ויש אומרים מפני שהנחושת שלהם הייתה צהובה במידה מיוחדת. הירושלמי כאן אני מדלג עליו, כי הוא קשור לסוגיה אחרת לגמרי. כל מקום שנאמר לפני השם זה שער ניקנור, ירושלמי מעניין מאוד. התוספתא, שאני מדלג עליה גם כן, מה זה? מה זאת אומרת?
לא, דווקא בשער ניקנור אין נס.
בשער ניקנור לא החליפו אותו. היו יכולים גם אותו להחליף לשל זהב, אבל לא החליפו אותו. החליטו להשאיר אותו מאותו חומר שניקנור עשה אותו. תכף נדבר על הניקנור הזה. זה עד כדי ככה העסיק אותי ששלחתי מישהו לחפש באינטרנט. מה זה? בסדר, אני מקווה שאנחנו קצת יותר מתפתחים פה, קצת יותר מכועס רוחמנו. מה יש על ניקנור וכועס רוחמנו? מה זה ניקנור? כמה ניקנור היו? אני שקוע בסוגיה הזאת שעות, דרך שהגענו לאינטרנט. מה זה? מי אותם שנים? ישנו, תכף נדבר, תכף נתייחס לעניין הזה. הגמרא הבבלית שבה אנחנו רוצים לעסוק, שהיא מופיעה בתלמוד בבלי, מסכת יומא, הקראנו את העניין הזה. הגמרא הבבלית אומרת, ניקנור נעשו ניסים לדלתותיו, תנו רבנן. מה ניסים נעשו לדלתותיו? אמרו, כשהלך ניקנור להביא דלתות מאלכסנדריה של מצרים, בחזירתו עמד, כשהוא חזר, עמד עליו נחשול שבים לטבעו. הספנים נטלו אחת מהם, והטילו על הים, ועדיין לא נח הים מזעפו. ביקשו להטיל את חברתה, עמד הוא כרחה. תסתכלו לדוגמה בירושלמי שמופיע למטה, ביקשו להטיל עוד שני בשורה השנייה, ועמד וגיפפו, הכוונה היא חיבק אותו. אמר להם הטילוני אימה, מיד נח הים מזעפו, תזרקו אותי ביחד עם הדלת לים. תכף נדון בפרטים הללו. והיה מצטער על חברתה, למה שם הוא לא הלך במסירות נפש? כיוון שהגיע לנמלה של עכו, בחלק מהמקורות לנמלה של יפו, יפו ועכו מתחלפות לנו כאן, הייתה מבצבצת ויוצאה מתחת דופני הספינה. יש אומרים, בירייה שבים בלעתה, איזושהי חיה, והקיעתה ליבשה. ועליה אמר שלמה, קורות בתינו הרזים ראיתנו ברוטים. אל תקרא ברוטים אלא ברית ים. לפיכך, כל השערים שהיו במקדש נשתנו להיות של זהב, חוץ משערי ניקנור, מפני שנעשו בו ניסים, ויש אומרים מפני שנחושתן מוצאבת הייתה. רבי אלעזר בן יעקב אומר, נחושת קלונייתה הייתה, והייתה מהירה כשל זהב. זה הסיפור. מה? אתה עוסק במילה האחרונה, אני עוד לא מבין מי זה ניקנור. לאט לאט. אז כמו שנתנאל מיד הכניס אותנו לעניינים, המקור לסיפור הזה כועסו חכמינו. הגננת במעון, מסביב לבין המצרים, זה גם מתאים. עוד מעט שבת מברכים ראש חודש תמוז, וממילא מתאים ללמוד את הסיפור הזה. אז אני רוצה לקוות שאנחנו פה נגיע קצת לרבדים פנימיים יותר של העניין הזה, ובהחלט, אני אומר לכם בהתחלה את מה שאני אגיד בסוף, בזכות החבורה שיושבת פה, הייתה לי סייעתא דשמיא, אני חושב שיש לנו הסבר נפלא מאוד בפרשה הזאת, באגדה הזאת. עד כדי כך שלפני כמה דקות צלצלתי לאשתי להגיד לה, ירד לי פשט בסיפור הזה. החלט אני, יש לי פה הרגשה מיוחדת בהבנת העניין, שכפי שאמרנו, אנחנו מכירים אותו מי כועסו חכמינו, ומספר האגדה של ביאליק, ומי עוד כל מיני עניינים. עד המקורות שיונתן הוציא לנו ב-DBS, כך קוראים לזה? פרויקט השוט. ואני צריך להגיד מילים מפוצצות שזה יישמע מרשים. ונדמה לי שאנחנו יכולים להגיע פה למשהו מאוד משמעותי בעבודת השם ובתפיסה של כל העניין כולו. אז ככה, הסיפור עצמו מופיע בתוספתא במסכת יומא, שנתייחס אליה יותר מאוחר, הבבלי שלפנינו, הירושלמי, מדרש זוטה של שיר השירים וביאלקוט. זאת אומרת, חמישה מקורות בספרות חז"ל. אם אתם זוכרים בשבוע שעבר כשעסקנו ביום הכיפורים המיוחד של שמעון הצדיק, מה קרה לו שם עם אותו זקן, היה לנו את זה בשישה מקומות, כאן יש לנו בחמישה מקומות. סתם, אתמול כשישבנו מול המחשב, הביטוי הזה שערי ניקנור מופיע בעשרות מקומות. זה לא חידוש, אלא החידוש הוא הסיפור. עכשיו, אני רוצה להתחיל דבר דבור על אופניו עם ניקנור. זאת אומרת, מי זה ניקנור? מי זה האיש הזה ניקנור? אז כדי שלא נתבלבל, ניקנור זה שם יווני, והוא מופיע, יש יום טוב. בי"ד ג' באדר יש מה שנקרא יום ניקנור. זה לא קשור לסיפור שלפנינו. זה מצבי יווני שנלחם עם יהודה המכבי, וקראו לו ניקנור. הניקנור שאנחנו מדברים עליו פה, וזה לא נוגע אחד לשני, זה שני אנשים אחרים. הניקנור שאנחנו מדברים עליו כאן הוא יהודי יקר וטוב, וזה לא סתם שיהודי יקר וטוב. רש"י במסכת סוטה, בדף זין עמוד א', אומר רש"י, ניקנור אדם גדול היה. הגדרה, אדם גדול היה. והביא דלתות נחושת מאלכסנדריה של מצרים לאותו שער ונעשו בו ניסים ונקרא על שמו. הרמב״ם בפירוש המשנה אומר, וניקנור היה איש מן החסידים. המאירי, שוב ביומה, ניקנור, והוא שם אדם נכבד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה, כשבונים את הבית השני, הווה אומר, אחרי שיבת ציון, אחרי עליית עזרא, יש לנו עסק עם אדם שקוראים לו ניקנור. והאדם הזה הוא איש מכובד ביותר, והוא איש חשוב ביותר, והוא רוצה לתרום למקדש. העיר את עינינו שאול ליברמן בפירושו בתוספתא כפשוטה, שניקנור ביוונית זה עושה שערים. פלא פלאים ההגדרה הזאת. ניקנור ביוונית, אני מצטט את ליברמן, מה הוא כתב? תרגום המילה ביוונית, עושה השערים. זאת אומרת, אם אנחנו מכירים את הנפח ואת הסנדלר ואת הנגר ועוד כל מיני פונקציות של בעלי מקצוע, ניקנור זה עושה שערים. עכשיו, זה לא איזה הלכתה למשיכה, אלא יודע מישהו איפה מערת ניקנור, הירושלמים לפחות? נו, מי שלא ירושלמי, הציונים לפחות. נו, מה יהיה? זה ישיבה ציונית פה? כבר לא יודע. יש בהר הצופים מערת ניקנור. מי ביקש להיקבר בה? מה? לא רחוק מזה. מה זה ביקש? הוא קבור שם. מנחם מנדל אושיסקין, יושב ראש הקרן הקיימת לישראל, יושב ראש הקונגרס הציוני, שלקח מרבי יהודה הלוי את רחוב רבי יהודה הלוי והפך אותו לרחוב אוסישקין. אני במקרה יודע את זה לפני הסיפור של אלידה תלמידינו היקר ביום ירושלים. אבל הוא קבור במערת ניקנור, הוא ביקש להיקבר שם. מה זה? זה אני לא יודע, כי לא הצלחתי להגיע. יש מאמר של סוכניק. סוכניק היה אבא של יגאל ידין. מי זה יגאל ידין יודעים? מי זה יגאל ידין? עכשיו תגידו, מה עושה? ולא נחושב, הוא מגדיר את עצמו כציוני? זה הישיבה? לא יודעים פה, אין פה שום תודעה ציונית בישיבה הזאת. הוא חפר במצדה, אכן. אבל חוץ מזה, הוא גם היה רמטכ"ל השני של צה"ל, והוא קבור בהר הרצל, בבית הקברות הצבאי. בעצם בליל יום הזיכרון לא עברנו שם. הוא קבור שם, ואביו, ידין, אביו של ידין, פרופסור סוכניק, היה ארכיאולוג, והוא כתב מאמר בספר הזיכרון לגולק וקליין בעמוד 135. אבל מכיוון שראיתי את זה אתמול בשעת לילה מאוחרת, אז היום בבוקר לא נתתם לי רשות לקפוץ לבית הספרים הלאומי, אז את הספר הזה לא ראיתי, וממילא אני לא יודע בדיוק, הוא כתב על זה מאמר, על מערת ניקנור, אז אני לא יודע בדיוק מה הוא כתב שם. בעזרת השם אני אגיע לזה. אבל בכל מקרה, ניקנור עושה שערים, יש לנו מערה על שמו בהר הצופים, שם קבור מנחם מנדל אושיסקין. זה בהחלט לא קשור לאגדתא פה, אבל סתם, אני אומר, מדברים על ניקנור, לדעת מי זה ניקנור. יהודי, חסיד, נכבד, חשוב, ראינו רמב"ם, מאירי, רש"י, זה לא דברים בטלים, אדם נכבד ביותר. מה זה? לא הבנתי. מה זאת אומרת פרשנים? רש"י זה פרשן, מה זאת אומרת?
לא, מאיפה הוא יודע את זה?
הייתה להם מסורת, שאלתי כל דבר שמסבירים בגמרא מאיפה הם ידעו. הם הבינו שמדובר פה על אדם נכבד ביותר. עכשיו, מה עשה האדם הנכבד הזה? עכשיו תכף נדבר גם על זה. אנחנו מתחילים ללמוד את הגמרא. תנו רבנן, מה ניסים נעשו לדלתותיו אמרו? כשהלך ניקנור, ניקנור. אז עכשיו אנחנו יודעים מי היה האיש הזה, להביא דלתות מאלכסנדריה של מצרים. אם תעיינו בהמשך הגמרא, או תעיינו בגמרא בערכין, אלכסנדריה של מצרים הייתה מקום שריכז את כל בעלי האומנות בעולם. כשהיו מתקלקלים כלים במקדש, היו שולחים אותם לתיקון באלכסנדריה של מצרים. זו הייתה עיר מיוחדת.
יש איסור אבל לחזור למצרים.
תכף, ביהודי, רגע, שנייה, תן לנשום, תן לדבר, תן... אם היית אלן שר, היית מביא משהו לשתות, אבל רגע, זה חלק מהסיפור. מצוין, טוב מאוד. אתה מכוון לריטווה, אבל הוא פה, הוא מונח פה. נגיע אליו. אז אלכסנדריה של מצרים, עכשיו למסקילים, לא בכל המקומות יש מי שמאיר שאלכסנדריה זה לא נכון, וצריך לכתוב את זה בצורה אחרת, זה כמדומני הריטווה. הריטווה מאיר שלא כותבים אלכסנדריה, אלא כותבים אסחנדריה, זאת אומרת, כך הוא קורא לעיר הזאת, צריך להיות. ובסוכה, מה זה בסוכה שם? איזה סיפור מופלא יש בגמרא בסוכה על בית הכנסת. לא היו יודעים מתי להגיד אמן, אז היה מרוב הגודל של בית הכנסת, אז היו עומדים עם דגל, מטפחות, עכשיו מורידים, עכשיו מעלים, כי זה היה בית כנסת עצום, אי אפשר היה לגלגל את התפילה בלי ההנחיה הזו. אומר הרמב״ם, מה?
הוא מבז, כשהחזן
כן, אבל היית פעם בבלז והדלקת נרות? לא. אז קודם כל כדאי שתלך בשנה הבאה, אי אפשר לעשות הדלקת נרות עכשיו, אז זה קצת בעייתי, צריך לחכות לחנוכה. המקהלה, הם נותנים, זה עושה רק בחזרת השץ, אבל אתה תראה איך שהם מתפעלים מקהלה של מאות מנגנים. זה פלא פלאות. אני בדרך כלל הולך אליהם באחד, הם פשוט מדליקים נרות מאוד מאוחר, ב9:30 בלילה, בית המדרש. ולא בבית המדרש, אלא משהו ליד זה. זה בהחלט דבר מיוחד, אבל בתי כנסת גדולים זה סוגיה. בקיצור, אומר הרמב״ם שמלאכתן, הרמב״ם בפירוש המשנה, מה פתאום הוא הלך לאלכסנדריה של מצרים, שמלאכתן משוכללת מאוד, פשוט אומנים מיוחדים במינם. אנחנו יודעים עד היום, למשל, כששגל עשה את החלונות של הדסה, זה כן יודעים מה זה? מה זה החלונות של שגל בהדסה, יודעים? ודאי, אנשי בית שען. יש בית כנסת מיוחד בהדסה עין כרם שיש בו 12 חלונות כמניין שבטי ישראל. מי שעשה את הויטראז'ים הללו זה מרק שגל. מרק שגל היה צייר יהודי. אם יש לך עדיין? נדמה לי שלפני 25 שנה הוא עבר לעולם שכולו טוב. אבל אם יש לך יצירה אחת יפה שלא, אתה מסודר בחתונה, בדירה, בסידור מלא, כל מה שצריך, זה בסדר. אז בכל מקרה, עד כדי כך שתבינו את עוצמת הדברים, עבדכם הנאמן היה ילד קטן בכיתה ג' במלחמת ששת הימים, ולא ירושלמי, אבל עם תודעה רבה לירושלים. היה פחד אימים, מה יקרה כשהירדנים יפציצו את ירושלים, מה יקרה עם החלונות של שגל, מה יעשו עם זה? הביאו שקי חול, ביטנו את כל המקום הזה, זאת אומרת, זה בולט. הייתם שם פעם, מכירים את בית הכנסת? בית הכנסת בנוי ממעמוקים. זה כשעושים את אחד המסלולים, צריך להכניס אתכם ללימוד, לטיולים, לזה, הכל פה, צריך להתחיל לתפל את העניינים. אז בית הכנסת שם בנוי ממעמקים, ממעמקים קראתיך השם, והחלונות בולטים מעל קו התקרה, והם כאילו יוצאים החוצה. ביטנו את כל הדבר הזה, זה לא הועיל, לא הכל הועיל, היו כמה נזקים, ושגל בעצמו הגיע לתקן את זה, אבל בכל אופן לא ייצרו את זה בארץ. יש בצרפת מומחים לויטראז'ים, ושם... מה? מה זה ויטראז'ים? החלונות עצמם? אני חושב שכל חלון הוא משהו כמו חלון וחצי כזה. ועל כל חלון מצויר שבט. הברכה של השבט וכו'. אחרי זה הוציאו את זה על בולים, הוציאו את זה על טלקרטים, זה דבר ידוע ומפורסם. חלונות שגל, מושג. אז אומרים לנו שבמקדש זה לא סתם שניקנור הזה עושה השערים. נחשוב לעצמנו, דמיון. יושב יהודי בירושלים, המקצוע שלו עושה שערים. בונים בית מקדש, כל עשו חכמינו לצורך העניין, אנחנו יודעים איך כל אחד נרתם לעבודה, כל אחד רצה לתרום את חלקו, אז גם הוא רצה לתרום את חלקו, אבל הוא אמר, מה, אני אביא שערים לבית המקדש, סתם שערים שאני עושה? אני אסע ליבואן שלי באלכסנדריה, הוא מומחה גדול מאוד, עכשיו היה צריך לקחת את המידות, ותחשבו מה זה לנייד דבר מאלכסנדריה לירושלים, ודלתות וכו' וכו', אבל את כל זה הוא עושה לפאר בית אלוקינו, הוא רוצה שיהיו דלתות מעולות ומשובחות בבית המקדש, פלא פלאים של דבר, ולכן הוא הולך דווקא למקום הזה, וזה מה שהטריד את כולם. אז אומר הרמב״ם שמלאכתן משוכללת מאוד, ולכן הוא הולך לשם. רשי אצלנו, מה אומר רשי אצלנו? רשי אצלנו, עכשיו יש דיון מעניין, שימו לב, ממה היו עשויים השערים האלה? האם הם היו, תראו את רשי אצלנו, רשי אומר, ושל נחושת היו. הרמב״ם לעומת זה כותב, הרמב״ם גם כותב נחושת, המאירי אומר, עשה שם שתי דלתות ברושים מחופות בנחושת. זאת אומרת, השאלה גם מה סוג הדלתות, האם זה עץ מצופה נחושת, האם זה רק נחושת, דיונים שלמים, וכל זה אני לא נכנס לפה, אני רוצה ללמוד את ה... אני לא חושב שאנחנו לומדים רק את הרוח של הדברים, אנחנו לומדים גם את התוכן של הדברים, אבל מה שחשוב לי, מה זה מלמד אותנו? מסתובב במחקר המודרני ידונו למה זה רק נחושת, ולמה עץ, ולמה פה אקו, ופה יפו, וכו' וכו'. אני לא עוסק בדברים האלה, אפשר להתפלפ... מה?
יש
באקו
שער אחד, או שניים, לא, שער אחד, בטר שקוראים לו שער ניקנור.
איפה?
לא יודע, זה סתם כאילו זה משהו לדעתי, זה כעושים מהאבן ויש כאילו צייר עליו...
רגע, נכון. בעיר העתיקה שם, ליד הים. שער ניקנור. צריך לבדוק, זה באקו, יפה.
רגע, למה שמעצמי הגיעו לאקו ולא ליפו?
בסדר, אוקיי, אז נראה, צריך לבדוק מה המשמעות של העניין הזה. בקיצור, אנחנו חוזרים לגמרא בפעם השלישית. כשהלך ניקנור להביא דלתות מאלכסנדריה של מצרים, עד כאן הכל בסדר. אדם, הוא הודיע כנראה לגזבר בית המקדש, מה שנקרא, הדלתות עליי, אני דואג לעניין הזה, זה ייקח קצת זמן, הולך לאלכסנדריה של מצרים, יושב שם עם האומנים שלו, עם החבר'ה שהוא רגיל לעבוד איתם, הרי הוא ניקנור, הוא עושה השערים הידוע והמפורסם, ועד כאן הכל נראה בסדר. הוא שולח אימייל לבית המקדש, חבר'ה, אני יוצא לדרך, עוד כמה זמן יש שערים בבית המקדש. צוין. בחזירתו הוא צריך לחזור, באים לנמל באלכסנדריה, מעמיסים את הדלתות על אונייה מיוחדת, כנראה זה הכבד, כנראה זה הגדול. אנחנו מכירים קצת את שערי הר הבית, יודעים איזה גודל זה, איזה עניין זה, זה לא, זה לוגיסטיקה, בואו לנזלזל בה. עד כאן הכל בסדר. עמד עליו נחשול שבים לטבעו. משהו מוזר ביותר. תכף נדבר למה נחשול שבים, נחש, נחושת, תכף נראה מה הקשר לעניינים הללו, אבל פתאום עומד עליו נחשול שבים לטובעו. זה הנוסח שמופיע בבבלי. מה הנוסח הזה מזכיר לנו? מיד לכולם, את מה זה מזכיר? יונה. שמה? שכל האוניות מתנהלות להם בשיא הנעימות והנחמדות, אבל הספינה הזאת והאונייה ביקשה להישבר דווקא האונייה הזאת. כשכתוב, כי מה כתוב כאן? עמד עליו נחשול שבים לטבעו. עליו. עכשיו, זה לא הנוסח שמופיע בכל הגרסאות שלפנינו. בדף שלפנינו, צדיק אין לך דף, תעביר לו זה. בנוסח שלפנינו, תסתכלו, למשל בירושלמי. ניקנור נעשו ניסים לדלתותיו ומזכירים אותו לשבח. תני, מעשה היה שהוא באים בספינה ועמד עליהן שר, עליהן, על כל יושבי הספינה. פה זה כאילו עליו, וגם בתוספתא, עמד עליהם נחשול שבים לטובה. בכל אופן, זה כאילו מכוון אליו בצורה מאוד, מאוד משמעותית. ועכשיו שואל אורי אברבנאל, הוא קודם כבר אמר חצי תשובה, אבל הוא שאל, הוא התכוון לשאול, מה הוא עשה איש הזה? לא מבין, בא יהודי, רוצה לתרום דלתות לבית המקדש, נוסע לאלכסנדריה, עושה את כל ההשתדלות ואת כל הבלגן הזה, מה הנחשול שבים הזה רוצה ממנו? תנו לו לחיות בשקט. אומר הריטב"א בחידושים שלו אצלנו במסכת, פירוש, אף על גב דכתיב לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, באיזה דרך? למצרים, הרי כתוב בתורה לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד, זה כתוב בתוכחה בכי תבוא. איפה השאלה הזאת צצה ועלתה? הרב עובדיה התייחס אליה בעריכות רבה מאוד. כשחתמו את הסכמי השלום עם המצרים, תשובה ארוכה ביחווה דעת. זו הייתה פינת השידורים ברדיו של הרב עובדיה, ואז הוא התייחס לעניין הזה. כשחתמו את הסכמי השלום עם מצרים, אחד הסעיפים בהסכם השלום היה, תיירות נכנסת, תיירות יוצאת. אנחנו נקבל פה את המצרים, ישלחו לנו קסאמים אם הם לא יגיעו רגיל וכולי, הכל יהיה בסדר, ואנחנו ניסע לטייל במצרים. התעוררה מיד שאלה, זה מותר? לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד? יצאתם ממצרים, מה? רגע, כל מה שאנשים עושים היום זה בסדר? תרם ניתן תשובה, אחרי שנראה תרית וניתן תשובה לשאלה הזאת, אבל בהחלט זה לא פשוט. אתה שואל אותי אישית, אני חושב שלא צריך ללכת. סתם לא צריך ללכת.
אתה בחוצה.
או, שזה יש ריטב"א, בוא נראה מה כותב הריטב"א.
במלחמה.
השאלה לצורך מה ולצורך עניין, מה זה?
במלחמה מותר
אליכם. מה זאת אומרת, אם באים להרוג אותך, בטח שמותר. מי היה ראש ישיבת פעיד במצרים? מורינו ורבינו, רב אביגדור. מלחמת יום הכיפורים, פתחו ישיבה בפעיד, ראש הישיבה היה רב אביגדור. היה נוסע לפעיד כל הזמן. אז בקיצור, פירוש, אבל גם דכתיב לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד, כבר פירשו בספרי. ישיבת פעיד, פעיד, היה כשחצו את התעלה במלחמת יום הכיפורים, אז אחד המקומות מעבר לתעלה באפריקה, אחד המקומות שבהם היה בסיס גדול של צה"ל, היה שם גם שדה תעופה, היה נקרא בשם פעיד. אז החליטו כשהחיילים ממתינים שם לטיסות, באים, הולכים וכולי, לפתוח שם ישיבה. אז היו שם שני ראשי ישיבה, אחד זה הרב מוטי אלפרין, שאחרי זה הקים את, ישיבת הגולן, היום הוא רופא חשוב בירושלים, גר בגבעת מרדכי, הרב פרופסור מוטי אלפרין, יהודי חשוב מאוד מאוד מאוד, ותלמיד חכם מופלג ועצום, והיה הרבה זמן ברמת מגשימים. מה זה? הרב בינה היה, הרב אריה בינה, הוא היה... מוטי אלפרין היה תלמיד שלו בנתיב מאיר, הקים את ישיבת הגולן. כן, כן, זה נכון, אבל הוא מינה אותו, הוא היה בוגר שלו, הוא מינה אותו לעמוד שם בראשות הישיבה. והראש ישיבה השני היה רב אביגדור. אז הם היו נוסעים שם, חיילים היו צריכים לחכות מהבוקר עד הערב לטיסה. מה יעשו? אם תיסעו עד היום לישיבת הגולן, תראו שם חותמות הצעירים, ישיבת פעיד, זה העניין. בקיצור, חבר'ה, אנחנו בשש השיעור של הרב נריה, אנחנו לא נספיק כלום. כבר פירשו בספרי לגור שם מי אתה חוזר, אבל אתה חוזר, הנה, יונתן, תשובה לשאלה שלך, אבל אתה חוזר לסחורה ולכבוש את הארץ. ומי הוא? תמיה מילטה, שואל הריטב"א, על מה סמכו העולם לגור בזמן הזה במצרים, כגון הרמב"ם וכמה גדולים אחרים. ויש פה הערה ממש לא רגילה, תגלית אמיתית. מאירים פה בשם הכפתור ופרח, מפי הרב רבי שמואל, אחד מבני בניו של הרמב"ם, כשהרמב"ם היה חותם שמו באיגרת, היה מסיים הכותב העובר בכל יום שלושה לאווים. הרמב"ם שהיה גר במצרים היה חותם את האיגרת אני הרמב"ם כל יום עובר על שלושה לאווים. מסתום אחד זה לא תשובו בדרך הזה, עוד אחד שהוא לא בארץ ועוד אולי איזה משהו. אז אמרתי לו, דרך חצי נחמה, ככה הרמב"ם היה חותם. הרמב"ם, אמרתי לו, דרך חצי נחמה, שמה הרמב"ם היה מוכרח לעמוד שם, שהרי היה רופא למלך מצרים, אולי לא הייתה לו ברירה. בכל אופן, ממשיך הריטב"א ואומר, ויש אומרים שאותן עיירות כבר נתבלבלו ונחרבו, ואלו עיירות אחרות הם שנתיישבו. זאת אומרת, מצרים היום זה לא מצרים של אז, והעירים תירץ שלא הסר הכתוב אלא להולך בדרך ההוא, דווקא מי שחוזר בדרך הזאת ממש, והנכון יותר שאין איסור אלא בזמן שישראל שרויים על אדמתם, אבל בזמן הזה שנגזר עלינו להיות נידחים, כל חוץ על הארץ אחד הוא, ואין איסור אלא שלא לצאת מדעת מן הארץ לחוץ על הארץ, לאו דווקא למצרים.
זה לא מדובר על זמן שאני לא ישוב בארץ, זה מדובר על בית המקדש השני.
כן, כן, בסדר.
אבל אתה רוצה אחרון.
בסדר, אוקיי. מה שואל הריטב"א ומה הוא אומר? הריטב"א אומר, אולי כל סיבת העניין הזה שהים געש ורעש ממנו, אולי כי הוא הלך למצרים, היה אסור לו לרדת למצרים. אומר הרמב"א, אומר הריטב"א, זה לא נכון. לא זאת הסיבה. עכשיו, יש פה דיון מאוד מעניין בפרשנים, יש פה דיון מעניין מאוד בפרשנים, הבן יהוידע גם הוא עוסק בשאלה הזאת, האם כל הסיפור המוזר הזה קרה בגלל הדבר הזה. אז הוא מביא את הריטב"א, איך הלך ניקנור לאלכסנדריה, איכא איסור דלא תוסיפון, והרב פתח עיניים, זה הכוונה היא לחידה, והרב פתח עיניים מביא טעם אחר מדברי הארי, שאפילו לגור במצרים שערי, אחרי שכבר עברו ישראל וגרו שם אחרי חורבן בית ראשון, ונעשה בתערובת בשאר ארצות, ולכן כאן, אז הוא הולך בכיוון אחר. מה קרה פה? השטן, הוא נחש הקדמוני. נחש, נחשון, נחשול, נחושת, הכל הולך עם העניין הזה. נתקנה בניקנור שהביא דלתות חשובים לבית המקדש, והצליח בהם. כי כן עשית רעך להתקנות בדברים של קדושה. מתאים לבן יהוידע, מתאים לחידה. הם המקובלים הספרדיים משכו אותנו למחוזות שהאשכנזים לא הכירו בכלל. אמרו, תשמע, יש פה איזה משהו, איזה כוח סגולי מיוחד. אתה ניקנור, יש כאן איזה עשית רעך כזו, איזה עין הרע מסוימת, וזה מה שקרה. לכך, כאשר ראה הוא מהלך בים שהוא מקום סכנה, מצא לו טענה לקטרג עליו מצד הילוכו למצרים, דעבר על איסור לב, והוא לא נתן לב על דרשת הספרי, ובקיצור, וממילא עמד עליו להטביעו, ולכן קרא לסערה בשם נחשול, שהוא אותיות לא נחש. קיצור...
מי לא נתן לב השטן?
מה זה?
מי לא נתן לב השטן?
כן, השטן יש לו כוח, מה זה? למה אנחנו בתקיעות שופר, כמו שאנחנו רוצים להרבב את השטן? לא דיברנו על זה פעם, הרב הדרי פעם לפני 25 שנה, אני חושב, הביא סדרת שיחות באלול על... השטן ועניינו בימים נוראים. מה העניין של השטן? מי נותן לו את הכוח? יש את זה באיוב, מה? זה לא מוקלט? זה מסוכם, אני לא יודע אם זה מוקלט. אז... מחשבים? בטח שלא היה, יש ספק אם היה טייפים. אנחנו בדור של מפגרים, התקדמנו עכשיו, אתם כבר ב... בדור של ההייטק, אתם כבר...
חלטות היו.
מה זה?
חלטות היו, השאלה אם זה הקליט.
לא, לא חושב שזה הקליט.
ניקנור עשה שער שלם, נורא לדלתות,
אמינות, אמינות, רבינו, תירוש, תן לנו להתקדם בעניין. כן. מה זה?
נצאנו לשלת הארץ חלק מהארץ
ישראל המותחת? לעדולה.
מה, אתה דן מצד נחל אל הריש וכו'?
לא,
נצא,
אני לא כמה שהתורש בכל פתח לעברם.
אז לכן אמרתי, השאלה היא בלזהות איפה הפרט זה בצפון. אבל אז השאלה היא איפה עובר נחל אל הריש, אבל ודאי ודאי שזה לא בגבול שקידשו לא עולי בבל ולא זה.
אולי זה בגלל כל מקום שאתה תדרוך כף רגלך,
בסדר, אבל כל מקום שאתה תדרוך כף רגלך בכיבוש, לא בגלל שהיינו עבדים למצרים אז זה הופך להיות שלנו,
אבל הוא עבר שם.
אז לכן, אז אביחיים אומר בצדק שזה בגבולות ההבטחה של אברהם אבינו, אבל זה לא נתקדש בעולי בבל. לכן למשל, למה בשמיטות האחרונות שמחנו מאוד על כל הגידולים והמצעים המנותקים בגוש כתיף? כי זה לכאורה לא חלק מארץ ישראל. כשאתה נוסע לאלת, חלק מהפוסקים אומרים לא לנסוע לאלת, זה חוץ לארץ.
זה
ימר,
זה
גם שתנש
בעיה.
מה זה? נכון, כי בית שען, כשאתה נוסע במנחמיה, אז לפי הריטב"א בגיטין, כשאתה נוסע במנחמיה על כביש הבקעה, אז הירמוך הוא שם משמאלך, וזה כאילו שיצאת מארץ ישראל. שם יש מקום אחד או שניים שזה בעייתי. מה?
אבל כבר כבשנו את זה.
בסדר, אבל השאלה היא אם קדושה ראשונה, אנחנו גולשים פה למערכות אחרות לגמרי. בקיצור, זה בסדר, ברוך השם, עוסקים בתורה. אני אומר רק, אני צריך לעמוד בזמנים וצריך ללמוד אגדתא, אחרי בשבוע הבא אף אחד לא יבוא לשיעור, יגידו סתם פה אומרים כל מיני דברים, לא סגרנו, לא הסברנו שום דבר. בקיצור, ניקנור הלך, ניקנור להביא דלתות מאלכסנדריה של מצרים. אמרנו, הסברנו את ניקנור ואת אלכסנדריה. בחזירתו עמד עליו נחשול שבים לטובו. אומר ההגאות יבץ, הוא לא מקבל לו את הריטב"א ולא את הבן יהוידע. ההגאות יבץ אומר דבר פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא העמיד אותו בניסיון. בוא נראה עד כמה אתה מוכן להשקיע בשביל בית המקדש. מה, לנסוע לבית המקדש אחרי זה לקבל שלישי ומפטיר? זה לא חוכמה. בוא נראה כשהאונייה הולכת לטבוע בים והמצב הוא מצב של סכנה, בוא נראה אז איזה מסירות נפש יש לך לבית המקדש. מה, אתה רוצה מסירות נפש בחדר אוכל ממוזג ומגישים לך את כל האוכל וכולי? זה לא חוכמה. אז כך אומר ההגאות יבץ, שזה הסיבה לכל העניין המיוחד הזה, כדי לראות ממש לפום צער האגרה. זאת אומרת, כמה שהוא יצטער נראה מה יקרה. בקיצור, לטובו, נטלו אחת מהם, הולכים הספנים והם מפילים דלת אחת לים. מה זה? כן, כן, אני לא עוסק. אמרתי בהתחלה, אם אני אתחיל לעסוק פה בדיוקים של הגרסאות, נגיע רחוק. אבל בפשטות נטלו אחת מהם, אני סומך על הרמב״ם, שהרמב״ם אומר הספנים. הספנים ראו שהאונייה כבדה מדי, יש שערה בים, אומר הרמב״ם, הספנים זרקו דלת אחת מן הים. מה קשה לנו?
איך הוא לא קפץ?
איך הוא לא קפץ? למה הוא לא עשה שום דבר? הוא לא דיבר כלום. זרקו דלת אחת לים, הכל היה בסדר. והטילו על הים. ועדיין לא נח הים, מי זה היה פה? עדיין השערה ממשיכה, העסק ממשיך. ביקשו להטיל את חברתה, אמרו, טוב, זה כבד, עדיין כבד, מה, יש עוד דלת. אז תשובה לשאלה שלך, שאלת דלת אחת, שתי דלתות, גדול, קטן, קודם כל ברור שהיו שתי דלתות.
השאלה אם זה עם השער עצמו.
מה זה? זה לא כתוב פה, זה לא כתוב פה. עכשיו, אם אתה רוצה לדעת, בחלק מהמקורות שחיפשנו, מופיע שערי ניקנור, בחלק מופיע דלתות ניקנור. יש גם את זה וגם את זה. בקיצור, ביקשו להטיל את חברתה, עמד הוא כרחה. הוא חיבק את הדלת, הוא אמר, חבר'ה, עד כאן. אתם רוצים לזרוק את הדלת לים? אין שום בעיה, זה הולך ביחד איתי. הוא מחבק את הדלת, הוא מחזיק אותה, והוא אומר, זה כבר לא יעזור. שום דבר. למה באמת, רק על הדלת השנייה הוא הולך במסירות נפש?
מה זה לא כבר? יש דלת אחת אחת, דלת אחת שמכלו
כבר. נו, אתה מכוון טוב, תגיד יותר טוב.
שלפחות משהו אחד
יישאר. כשזרקו את הדלת הראשונה הוא אמר, מילא אני אביא את הדלת השנייה לירושלים, אני אשיב את האומנים, איכשהו נשחזר, נעשה כמו, לא חלק מקורי אלא חלק משוחזר. אבל עכשיו כשרוצים לזרוק את השנייה מצוין, אז הוא אומר נאבד, לא יהיה שום דבר. איך אני אגיד להם משחזר את זה? אומר את זה בעל העיון יעקב, זה לא המצאה לא של נתנאל ולא שלי. אומר את זה בעל העיון יעקב כך, עד אלו מסר נפשיו על הראשונה, כיוון שסבר שנשאר דוגמתה, שיכולים לעשות גם כן בירושלים אחרת כמותה. לא נורא, זה לא יהיה חלק מקורי של האוטו הזה והזה, אבל כן, לא רצה למסור נפשו בשבילה. מה שאין כן בשנייה, כשבאו לזרוק את הדלת השנייה, הוא אמר, רגע, מה יהיה עכשיו? לא יהיה שום דבר, לא נוכל לשחזר שום דבר. אז ממילא הוא לא רצה את העניין הזה. החידה אומר פה נקודה מאוד חשובה, במראית עין. החידה דרך אגב יש לו עשרות עשרות ספרים, צריך להכיר אותם ולראות אותם, הערות נפלאות מאוד. אז הוא אומר פה בהערה קצרה, נראה וזה עשה כדי להצילה, שיסברו שבאמת היה רוצה שישליחו לים אימה ויחוסו עליו, ויחוסו עליו. זאת אומרת, הוא עשה להם הצגה אמיתית, אבל מה הוא עשה הצגה אמיתית? זה מותר?
מה, להכניס את עצמך במקום סכנה?
כן. מותר לאדם להפיל את עצמו לים כדי שלטות של בית המקדש יגיעו לירושלים? מה פתאום, איך מותר דבר כזה? אומר החידה, אבל אם באמת היו משליחים גם את השנייה, ודאי לא היה מאבד עצמו. זה ודאי היה מאבד עצמו לדעת. איך מותר לעשות דבר כזה? זה איבוד עצמו לדעת. אך עשה המצאה זו כדי להצילה. זאת אומרת, כל זה היה, הוא רואה שזורקים את הראשונה, אז שאלנו פה יפה למה הוא לא עושה שום דבר, או בגלל שאומר לפחות נשארה לי השנייה, או בגלל מה הוא חשב לעצמו, אולי עוד כל מיני דברים אחרים, אבל פתאום שזה הגיע לשנייה, הוא אמר, רגע, מה יהיה עם כל הסיפור הזה? הכל, לא יצא מזה שום דבר. אז הוא אומר, חידה, כן, אבל אל תיבהל, גם בשנייה הוא לא התכוון ליפול לתוך המים. מה, הוא ייפול לתוך המים, מותר לאדם להתאבד בשביל דלת של בית המקדש, וחי בהם, ולא שימות בהם? לא יכול להיות שהדבר הזה יהיה. בקיצור, מה קורה הלאה? סעוני, אז אני קורא שוב את החלק השני, עמד עליו נחשול שבים לטבעו, נטלו, אז ראינו, נטל, נטלו, נטלה, יש לנו פה כל מיני גרסאות בעניין הזה, והטילו על הים ועדיין לא נח הים מזעפו. ביקשו להטיל את חברתה, עמדו וכרחה, אמר להם, הטילוני אמה, תזרקו אותי לים גם כן. כשיהודי הולך במסירות נפש, מה קורה? נס. מיד נח הים מזעפו. כשהוא רואה את הדבר הזה, הראש לא מתחיל לעבוד. הוא אומר, מה קרה לי? נרדמתי בשמירה. אם באמת איימתי עליהם שיזרקו אותי עם הדלת השנייה, למה לא עשיתי את זה עם הראשונה? והיה מצטער על חברתה. יש לו צער גדול על הדלת הראשונה, למה אותה היה בוכה, היה מתאבל, שאם מסר את נפשו עליה, הוא היה מצליח להציל אותה גם כן. אומר כאן, הבן יהוידע, יש לומר, המי נצטער אתה ולא נצטער עליה משעת נפילה? ונראה לי, בוודאי נצטער על הראשונה בשעת נפילה. החיה מתנחל קצת, כי מה שבידו לעשות, ולא בעל כורחון נטלוע והשליחו אותה, יונתן, בקשר לגרסה, בעל כורחון נטלוע והשליחו אותה, בשביל המקרה שקרה מן השמיים בסערת הים. אמנם אתה, שראה בשנייה, אחר שקרחה ואמר, תילו נעימן החיים וניצולה, אז נתחדש לו צער גדול. הוא אמר, רגע, אם הייתי אומר את זה בראשונה, אולי גם הים היה נח מזה פה, וגם הייתי מרוויח את הדלת. הייתי מרוויח את שני הדברים ביחד. אז הוא נכנס פה לאיזשהו צער גדול בכל הסיפור הזה ובכל העניין כולו. כיוון שהגיע לנמלה של עכו, ופה יש גרסאות מעניינות, יפו, עכו, נמילה, נמלה, כל מיני הגדרות וכל מיני דברים, הייתה מבצבצת ויוצאת מתחת דופני הספינה. פתאום הוא רואה שהדלת הראשונה שאותה הוא איבד, שהיא נעלמה, הוא רואה שהיא נמצאת גם כן, היא מלווה אותן, היא נמצאת כל הזמן.
לדעת מי שאומר שזה עץ ולא נערף?
בטח שלא, להפך, לדעת מי שאומר שזה עץ זה יותר פשוט, לדעת מי שאומר שזה נחושת זה בעייתי, למה זה לא טבע נעיה?
העץ עצמו לא נערף?
לא,
ממה עושים, כן, מצופה בנחושת, ממה עושים אוניות?
אבל גם הנחושת עצמה
היא... היית בנמל עכו פעם, ראית שם מתקנים את החורים שבאוניות, הכל מעץ, עץ זה דבר שצף, עץ זה דבר שאם מאבדים אותו נכון, הוא עמיד מאוד בכל תנאי מזג האוויר האפשריים. מה זה? זה עץ פשוט, אם אתה לוקח עץ ואתה שם אותו בתוך מים, הוא מרכיב וזה, אבל עץ שאיבדו אותו, עץ שעובדים איתו, שעשו איתו משהו, הוא כליל תפארת. נחושת מקבלת גוון ירוק, בסדר. זה, פה, בכל אופן, במסגרת הנס, קרה גם הדבר הזה. עכשיו, מה אנחנו רואים מפה? ויוצא מתחת דופני הספינה. יש אצל בעלי המוסר, גם אצל רבל אלופיאן וגם אצל חיים שמולביץ', עשו שימוש גדול מאוד בגמרא הזאת להסביר מה מסירות נפש של יהודי יכולה לעשות. אדם שמוכן ללכת במסירות נפש, אז מחזירים לו גם את הדלת הראשונה. אני אומר את זה לגבי הרבה דברים שאנחנו עושים בחיים. הרבה פעמים יוצא לדבר עם חבר בישיבה, אומר לך אחד, לא הולך לי בלימוד, אני לא מצליח, אני לא פה, אני לא שם. כשאתה שואל את עצמך מה קורה פה, אתה מגיע למסקנה מאוד פשוטה. זה ביצה ותרנגולת. השאלה האם צריך להיכנס ללימוד במסירות נפש ואז פתאום אתה רואה שהכל הולך, או שאתה צריך להצליח בלימוד כדי להגיע למסירות נפש. אבל באיזשהו מקום אתה רואה שהדברים הללו הולכים בצורה כזאת, שאם יש מסירות נפש, אז יש ברכה, יש נס, מתרחש משהו, קורה משהו, הקדוש ברוך הוא משפיע על כל העניין כולו. אז כפי שאמרתי, גם רב אלה לופיאן, גם רב חיים שמולביץ' מסביב לנקודה הזאת. עכשיו מה קורה? יש אומרים, בריאה שבים בלעתה, והיא כי עתה ליבשה. זאת אומרת, הייתה שם איזה חיה שבלעה את הדלת הזאת והקיעה אותה ליבשה. ועליה אמר שלמה, קורות בתינו הרזים, ראיתנו ברותים. אל תקריא ברותים, אלא ברית ים. ברית ים או בריאת ים או משהו כאין זה. לפיכך, כל השערים שהיו במקדש משתנו להיות של זהב, חוץ משערי ניקנור, מפני שנעשו בו ניסים, ויש אומרים, מפני שנחושתן מוצאבת הייתה. רבי אלעזר בן יעקב אומר, נחושת קלונאיתא הייתה, או זה שם של מקום, או סוג מסוים של נחושת משובחת. הרבה מאוד הערות, בעלי תמר, בתוספתא, אני מקצר הרבה במה שחשבנו, והייתה מהירה בשל זהב. עכשיו, מה הכוונה לברית ים הזאת? מה זאת אומרת ברית ים? אז אומרים כולם, אומרים כולם, גם הוא אומר איזה סיבה למה השליחו את הראשונה ולא את השנייה. אתה לא ידעת ששיעור בחמש ורבע? השיעור נגמר כבר, כי התחלנו, הזיזו את השיעור היום לחמש ורבע. סליחה, אני מבקש סליחה. השיעור מה זה? לא, בסדר, זה לא עד כדי חשוב שצריך לשמוע הקלטה, אבל...
אני שם לי פתק.
לא, בסדר, אבל בגלל שיש שיעור, שיעור של הרב נריה בשש, אז אני כתלמיד של הרב נריה לא מעביר שיעור באותה שעה שהרב נריה מעביר. בכל מקרה, מה זה ברית ים? ברית ים זה או שהוא קרת ברית עם הים, ברית ים, שהים כאילו ישמור על ה... על הדבר הזה, או בריאת ים. זאת אומרת, הייתה שם איזה חיה ששמרה על העניין ועל הדבר הזה. זה הסיפור כשלעצמו, ונדמה לי שעמדנו על הנקודות המרכזיות שבו. אבל מה המסר שעולה מתוך הדברים הללו? מה מכוונים לומר לנו כאן? קניתי לי הרבה אוהבים. מה המסר... מחילה, אבל השיעור התחיל בחמש ורבע, כך נתנו לי הוראות. אתה יודע שאני בקושי השמש פה. עוד אחד.
אתה נורא, אני
רשמתי
פתק. אני פניתי להרבה אנשים.
אתה יכול להישאר, מחלקים ממתקים אולי עד מעט.
פניתי להרבה אנשים, אני לא
יכול להגיד. טוב, עליי היו כולנה. השיעור התחיל בחמש ורבע. יש לי פה, אתה יודע שאני בקושי השמש פה, בקושי. שערי ניקנור, זה לא קרם בזמרה, אבל זה אקו, יפו, מה יהיה? נעשה תשובה. יש עם הבדיחות של השיעור, זה מופיע פה. מה הרעיון של העניין? ובזה נסתיים. אני חושב, ואני אומר שוב, זה בזכות החבורה שיושבת פה. שברתי את ראשי, מה הפשט בדלתות? למה דווקא הוא הולך להביא דלתות? למה דווקא הולך להביא דלתות? מה?
זה הדבר הראשון שרואים, אתה מגיע
לזה מקום, זה דבר הראשון
שרואים. הוא מחפש משהו שיראו אותו. יותר מזה, יותר מזה. שואל אותך אורי טוב, הוא מחפש משהו שיראו אותו. אבל יותר מזה. המקדש וכל ההנהגה שלו זה טריטוריה של ניסים. אתה מגיע למקום המקדש, עשרה ניסים נעשו לבותן, לא יסר בשר הקודש ולא יפיל האיש. בקיצור, כל הניסים, הכל, המקדש זה מקום של ניסים. האש לא כבתה וכל מיני דברים כגון אלו. בא יהודי מבית שען עולה לרגל. בא יהודי מפתח תקווה, מגבעתיים, מבאר שבע, עולה לרגל. איפה נקודת הציון שלו, שאתה נכנס לאיזה מקום, אתה נכנס לאיזה מקום מיוחד, אתה נכנס לאיזה מקום קדוש, אתה נכנס לאיזה מקום שחוקים אחרים שולטים בו בכלל. אתה בא לבית המקדש. אתה לא בא סתם לעוד איזשהו עניין. אז הלך ניקנור, והוא היה עושה שערים, הוא אמר, אני רוצה שכל מי שיבוא לבית המקדש, יחוש בשינוי הגדול הזה שיש. אני רוצה לתרום שערים. מה נתרום? מנורה, שולחן, מזבח, כל הכלים הקדושים האלה, זה כבר מי שנמצא בתוך בית המקדש. השער הזה היה בין עזרת נשים לעזרת ישראל. השער הזה, שערי ניקנור, שער המזרח. והוא בהנהגה הניסית שלו, מה הוא יראה? מה זה מסירות נפש? מה אומרים לנו פה כל המפרשים שהוא מסר את נפשו על הדלת השנייה? מסירות נפש זה לא התנהגות רגילה. התנהגות רגילה זה לא מסירות נפש. אדם לא צריך למסור את נפשו בשגרה ובחיי היום יום. מסירות, זאת אומרת, לא, המשפט שאמרתי הוא משפט לא נכון. אני אומר, אדם שגרתי לא מוסר את נפשו על שום דבר. אבל אדם שיש לו איזה רעיונות, יש לו איזה דברים שהוא מאמין בהם, על זה הוא מוכן למסור את הנפש. הוא מוכן ללכת עד הסוף בדבר הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מוכן למסור את נפשך על מה? על בית המקדש? על מקום שכל ההנהגה בו היא הנהגה לא טבעית? אז אני אעשה לך נס שזה הנהגה לא טבעית. ולכן הדלת הראשונה חזרה מתחת לספינה. כי מכיוון שאתה התנהגת בצורה לא טבעית, מה הצורה הלא טבעית? אמרת, אתם זורקים את הדלת השנייה לים, זה הולך ביחד איתי. אני לא מוכן בשום פנים ואופן. אז הקדוש ברוך הוא מעמיד את הדלתות הללו, או מביא אותן בצורה לא טבעית. הדלת הראשונה הייתה צריכה לטבוע בים. מה היא הלכה איתן מאלכסנדריה, עד אקו, עד יפו? כל הדבר הזה לא מסתדר, לא ברור ולא מובן. אבל מכיוון שאתה עשית דבר לא טבעי, אז הקדוש ברוך הוא גומל לך בנס. מה זה נס? כל המציאות של נס זה דבר לא טבעי. ואיפה מעמידים את הדלתות הללו? הדלתות הללו, מה זה דלת? מה ההבדל בין מקום שיש בו דלת למקום ש... מה ההבדל בין מקום שיש בו דלת למקום שאין בו דלת? מקום שאין בו דלת, אין תחומים, אין שום דבר. אתה יכול להיות ככה, אתה יכול להיות ככה, אתה יכול להיות בצורה כזאת. אני מחוץ לבית של כל אחד יכול לעשות מה שאני רוצה. אתה מגיע הביתה, יש כבר כללי התנהגות. יש כבר כללים, אתה צריך פה בבית הזה עושים כך, בבית הזה עושים כך, וכל בית יש את העניין שלו. אתה מגיע לבית המקדש, תבין, אתה הגעת למקום שבו כל ההנהגה היא ניסית. מה? בין עזרת נשים לעזרת ישראל. אז ממילא לכן הנס הזה היה דווקא בדלת. הוא רצה להביא דלת כדי לעשות את ההבדלה הזאת, את המחיצה הזאת, את ההבנה הגדולה של מה המשמעות של העניין הזה. וממילא הותירו את הדלתות, את כל הדלתות, את כל הדברים האחרים שינו, אבל את הדלת הזאת של ניקנור, למה הותירו אותה? הותירו אותה כי ללמד אותנו את הכוח של מסירות נפש. למה מסירות נפש יכולה להביא את האדם? אם אדם מוסר את הנפש, אז הקדוש ברוך הוא מציל לו דלת מתחת לספינה. וגם בחיים המעשיים שלנו, אם אנחנו הולכים במסירות נפש, יש סייעתא דשמיא. אז הקדוש ברוך הוא מאיר את עינינו בכל מיני דברים ובכל מיני עניינים. הדלת זה בדיוק נקודת המעבר מהמציאות להנהגה של נס. זה מה שעמד בבית המקדש, זה מה שהיה בעניינו של ניקנור. ממילא, ניקנור, טיפלנו במשמעות של המילה ושל השם ושל האדם. אלכסנדריה, הסברנו גם כן את העניינים. הסברנו את האגדתא הזאת כדי שהיא לא תהיה, אני מקווה שעכשיו זה כבר מובן קצת אחרת מה שמופיע בכל עשו חכמינו. זאת אומרת, זה קצת במהלך רוחני שונה קצת. אז פתאום אנחנו מבינים מה זה דלת, ומי זה ניקנור, ולמה זה באלכסנדריה של מצרים, ולמה זה מתגלגל לבית המקדש, ובעיקר מבינים מה המשמעות של זה. כשאדם פועל במסירות נפש, הקדוש ברוך הוא משיב לו במסירות נפש. והוא מעמיד את זה במקום שתוחם בדיוק זה נקודת המעבר בין הגבולי לעל גבולי. ושם עומדות הדלתות האלה, ואותם לא משנים. אז ממילא כל הסיפור הזה, עכשיו שנקרא את זה בכל עשו חכמינו, זה מאיר באור אחר לגמרי. זה מציאות אחרת של האגדתא, של הסיפור, של העניין. כמובן, כל אחד יכול להוסיף, יכול לראות. מי שיעיין בריש מילין של הרב על האותיות, על האות דלת, יראה שם מקצת מן הדברים הללו שאולי זכינו לכוון עליהם.
אפשר להגיד גם שלגבי העניין הזה, למה דווקא את השערים האלה לא שינו מכל השערים? למה? מה זה קשור שהיה בהם נס? אתה יודע, היה בהם נס, יופי, כל אחד, אבל...
לא, כי רוצים ללמד אותנו.
המסירות נפש זה יותר גדולה מהזהב.
נכון, ויותר מזה. שים לב שבכל המקומות כתוב, לא נכנסתי לזה כי ידעתי שאת זה לא נספיק, מדובר פה על סוג של נחושת שהיה צהוב יותר מן הזהב. זאת אומרת, הוא העיר, הוא הראה, לא ראו שיש פה. ובנקודה של המסירות נפש, על זה לא הסכימו לוותר. שום פנים ואופן.